בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 28 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. עשרים שנה התפלל יחיאל נחמן לאלוהיו. 20 שנים תמימות שבהן לא עבר יום בלי שהתפלל לזיווג, לפרנסה, לבריאות, לשלום על ישראל, ושום דבר לא קרה. יחיאל נחמן נותר רווק אסתמטי, עני, ושום שמץ של שלום לא נראה באופק. זה לא עצר אותו מלהמשיך להתפלל. בכל יום, 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה וערבית, בלי להחסיר תפילה אפילו פעם אחת. עמוק בליבו, השלים יחיאל נחמן עם כך שתפילותיו לא נענות. יחיאל נחמן הזה הוא גיבור הסיפור כוונה שכתב הסופר אדגר קרת, והסיבה שאני מספר לכם עליו כאן עכשיו מגיעה כמה שורות אחרי הפתיחה הזו ששמעתם. וזה הולך ככה. אך בבוקרו של שמיני עצרת, כ"ב בתשרי תשפ"ד, חג שמחת תורה, משהו ביחיאל נחמן נשבר. באותו יום חג נטבחו רבים מבני עמו ואחרים נחטפו מבתיהם עם שחר ונלקחו לעיר אויב. עוד לפני שהספיק להקל את החדשות הקשות, כבר מצא עצמו יחיאל נחמן עטוף בטלית במרפסת דירתו הקטנה שבבית שמש, שעות על שעות, בלי לשתות ובלי לאכול, מתפלל לבורא עולם בתחינה גדולה. את שלקחת, לקחת, אבל אנא, רחם על כל אותם תמימים שנחטפו ממיטותיהם עם אור ראשון, והשב אותם לגבולם. זה סיפור על אמונה, על שבר באמונה. זה סיפור על אובדן דרך ומציאת דרך חדשה. זה סיפור על יחיאל נחמן, אבל בעצם על כולנו. וזה סיפור על 7 באוקטובר, ועל מה שהגיע אחריו. אז הפעם אנחנו בשיחה עם אדגר קרת, על איך כותבים את מה שהמוח ומה שהלב עדיין מתקשים להקל. ואיך בכלל יוצרים יצירות על מלחמה כזו, בזמן שהיא עדיין נמשכת. אתגר, שלום.
שלום.
כוונה הוא סיפור אחד מתוך אוסף שהגדת בספר אוטו-קורקט, שיצא לאור בחודש מאי, ואני תוהה אם עצם העיסוק שלך בפצע הפתוח הזה של 7 באוקטובר, זה הגיע ממקום של החלטה מודעת שזה נושא חשוב שצריך לעסוק בו, או דווקא מאיזה מקום של צורך טבעי שהמילים יצאו על הדף והפתיעו גם אותך?
תראה, אתה אף פעם לא יכול לכתוב מתוך איזשהו מקום שזה נושא מאוד חשוב, ואני צריך לכתוב משהו מאוד חשוב, כי זה משתק. ואצלי, לרוב הסיפורים הם מגיעים באמת מהצרכים הכי פשוטים והכי יומיומיים. והסיפור הזה הגיע, באמת התחלתי לכתוב אותו, אני חושב, אולי 2 שבועות אחרי שהמלחמה התחילה, 10 ימים, והוא הגיע אחרי שיחה מאוד ארוכה שהייתה לי עם אחותי. אחותי מבוגרת ממני, ו... היא חזרה בתשובה, היא גרה במאה שערים, יש לה 11 ילדים, יותר מ-50 נכדים, ואנחנו בקשר מאוד טוב, ואנחנו אף פעם נניח לא רבנו בחיים, ואני בן אדם באמת שאני יכול לריב עם עצמי, כי היא פשוט בן אדם מקסים וטוב, ובדיוק באותו יום היא דיברה איתי על המלחמה, ועל איך היא מתפללת יותר, ואיפה היא מתפללת, והיא הולכת בבוקר לכותל, ולשם ולשם, ואני בדיוק הייתי באמת אחרי איזה מין תקופה כזאת, שאני עוזר לאנשים לחפש קרובי משפחה שלהם, שלא יודעים אם מתים או מבתי חולים, שאנשים שהכרתי כבר לא איתנו, שזה באמת באיזושהי סערת רגשות, והדיבור הזה של אחותי על כמה שהיא מתפללת, וכמה שהיא זה, זה לא בא לי טוב, באמת, זאת אומרת, עכשיו, באמת, לא שהיא עשתה משהו לא בסדר, אבל היה לי קשה עם זה, ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע, אני רוצה שנדבר ליום אחר, ואז תמיד שאני באיזושהי תחושה כזאת, שיש איזה רגשות שמציפים אותי, אני תמיד מעדיף לכתוב, וכשיש לי איזה מין תחושה של רגשות אנטגוניסטים כאלו, אז יש לי פטנט מאוד טוב, אני פשוט נכנס, אני כותב סיפור מהתודעה, שכאילו היה לי חיכוך איתה. ואז אמרתי, אוקיי, אני אכתוב סיפור על בן אדם שמתפלל כל הזמן. ואז אם אני אכתוב סיפור הבא שמתפלל כל הזמן, אז כל ההתייחסות שלי שבאמת, שהגיע בשביל אוקטובר שלי, יאללה, כאילו, תתפללו פחות, תעשו יותר, אז משהו בזה, באמת, בשטחיות של זה, בזעם הלא הגיוני הזה, שהוא באמת, זאת אומרת, אני אומר שהוא מופרך, אבל שהוא כאילו הולך לכיוון אחד, משהו שם התפוגג. והדבר הכי מעניין שקרה זה שכתבתי סיפור על בן אדם שאחרי השביל לאוקטובר הוא מתפלל, לשלום, הוא מתפלל לשלום החיילים, הוא מתפלל להחזרת החטופים, הוא מתפלל לכל הדברים האלה. וכשהגעתי איזשהו שלב מסוים בסיפור, הרגשתי שמהמקום הזה שאני בא ואני אומר, אוקיי, אני אנסה לחשוב כמו מישהו מהשכונה של אחותי, שהגעתי למקום הזה שאמרתי, בוא, אני כותב סיפור על עצמי. ואז בעצם הבנתי שיש משהו בכתיבה שזה מאוד מאוד דומה לתפילה. כי כשאתה יושב וכותב סיפור, אתה מניח שיש איזה מישהו בצד השני, שיהיה לו צל של מושג על מה אתה מדבר, שהוא יבין אותך, שהוא ירגיש אותך, שהוא ירגיש את הכאב שלך, שהוא ירצה לשנות את מה שאתה רוצה לשנות. ואחותי כאילו מדמיינת אל, ואני מדמיין איזה קורא רגיש שבוכה לקרית, אבל בעצם שנינו ממציאים את הדבר הזה, ואנחנו צריכים להמציא את הדבר הזה, כדי למצוא משהו בעצמנו, ולהוציא אותו מאיתנו, ואני חושב שמבחינתי היה משהו בסיפור הזה, שהוא באמת, לא שהיה שם משהו, איזה פצע, אבל אם הייתה איזושהי הפרעה, איזה גירוד, אז זה ריפא אותו בשנייה, באמת כאילו, כי אני חושב שאחד הדברים שאתה תמיד מרגיש בכתיבה, זה שאתה נכנס תמיד לכתיבה מאיזושהי תחושה של, במקרים האלה, מתחושה של זרות, ואם זה מצליח, בסוף אתה מגיע לאיזשהו מקום, שאתה בא ואתה אומר, זה לא כל כך זר.
אתה אומר שהרגשת בשלב מסוים שאתה כותב על עצמך, ושהסיפור הזה נולד מתוך מתח או כעס אפילו, ותחושה שבתקופה כזו, תפילה זה לא דבר שהוא מספיק. אבל נשמע לי שבתהליך של הכתיבה של הסיפור, אתה בעצמך גם עברת איזשהו שינוי. ואיתו גם הבנה שבעצם, כמו יחיאל נחמן, כולנו מתפללים עכשיו בדרך כזו או אחרת, אפילו אתה.
תראה, הסיפור מתחיל עם צעיר בבית שמש, שכל החיים שלו מתפלל, אתה יודע, לזיווג, לפרנסה, לכל הדברים שבן אדם רוצה להתפלל, ושום דבר לא קורה והוא ממשיך להתפלל. אז אני חושב שיש משהו בנקודת פתיחה, שאתה נקודת פתיחה של כאילו, בן אדם, כאילו, אתה לא רואה שזה לא עוזר. ובסיפור, כמה שנכנסתי יותר לדמות, אז היה משהו בתפילה, שניסיתי לתאר את התפילה מהמקום שלי, והמקום הזה של התפילה זה באמת מין מקום שאתה מאמין שיש מקום טוב, שיכול להיות טוב, שאתה רוצה בכל מאודך שיהיה טוב לא רק לך, אלא גם לאנשים אחרים. אז אני בא ואומר, שאתה כותב את זה ככה, אתה בא ואתה אומר, בוא נה, קודם כל אין לי שום בעיה עם זה, אנשים צריכים לעשות את זה יותר, כאילו גם אנשים חילוניים יהיו באיזשהו מקום ויגיד, וואי, 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 כמה אני רוצה שיהיה טוב, אני חושב שזה בכלל לא רע. זאת אומרת, אפשר להתווכח על מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, אבל אני אומר, או איזה, עם עזרה מסוימת, אני רואה אותה כעזרה או לא, אבל בדיוק כמו כתיבה, שאני הרבה פעמים אומר לאנשים שאומרים לי, תשמע, אני רוצה לכתוב, ואני לא יודע אם אני מספיק טוב. אז אני אומר להם, מה זה אתה מספיק טוב? אני 20 שנה שחקתי כדורגל בספורטק, אני אף פעם לא שאלה אותם אני מספיק טוב, כי אני יודע שאני גרוע. אני פשוט כותב, בגלל שיש משהו במקום הזה, שהוא מחבר אותי לאיזשהו מקום אצלי, הוא גורם לי להעמיק, להבין דברים טוב יותר, ובסיפור הבנתי שגם תפילה היא מקום כזה.
זה מעניין, כי זה כאילו הכתיבה, וכאילו הסיפור של יחיאל נחמן שינה אותך בזמן שכתבת אותו, אבל בעצם, כמו כולנו אני חושב, זה המצב, זו המלחמה שהובילה לזה, שאנחנו מסתכלים קצת אחרת על החיים, וגם על עצמנו, והסיפור הוא בעצם אולי רק ההתגשמות של הדבר הזה על הנייר.
אני חייב לומר שבמלחמה, ממש בשביעי לאוקטובר, אני הייתי מלא רגשות אשם, זאת אומרת באיזשהו מקום, מהתחושה הזאת שכל החיים שלי, אני לא יודע לעשות כלום חוץ מלכתוב, ותמיד כאילו אמרתי, איזה מגניב אני. אתה יודע, הייתי צעיר, אז הייתי יוצא בדייטים, בחורות היו מסיעות אותי, כי אני לא יודע לנהוג. אתה יודע, היינו הולכים לאיזשהו מקום, אנשים אחרים היו מבשלים, כי אני לא יודע להכין אוכל. אבל אני יודע לספר סיפורים, איזה יופי, כאילו, טוב שאתגר כאן. עכשיו, פתאום מגיע איזשהו מקום שאתה בא ואתה אומר, בשביל לעזור לאנשים, אני צריך להסיע אותם. בשביל לעזור לאנשים, אני צריך להכין להם אוכל. ואת זה אני לא יודע. אז באמת, הדברים שעשיתי וניסיתי לעשות, זה באמת לפגוש אנשים, לא משנה, זאת אומרת, מי לא שורדים, ועד לא יודע מה, חיילים בשוקדה, או בכיסופים, אבל אני אומר, או רופאים בחדרי מיון, אבל בסופו של דבר, נתקעתי בפאזה הזאת שכאילו, אמרתי, בוא נה, בן אדם, תכיר בזה, אתה רק, אתה, או שאתה כותב או שאתה מדבר, אתה כאילו לא מסוגל לקשקש ביצה, כאילו, זה, וזה בשבילי באמת היה איזשהו סוג של בומבה כזאת, ומאותו מקום אני חושב שהגעתי לסיפור הזה, זאת אומרת, שלבוא ולהגיד, מתוך הזדהות, מה זה עוזר כל המחשבות האלה והרצונות האלה, אם אני לא יודע לצאת מחניה ברוורס, פתאום החיים סוגרים עליך באיזושהי רמה, שאתה בא ואתה אומר, כבר אין את הפריבילגיה לחיות בתוך התודעה שלי, זאת אומרת, אם אני לא יודע לסתוע טוב, אז אולי אני לא אצליח לאסוף איזה בן אדם שבגלל זה הסתיימו חייו. אז זה באמת מוריד אותך לאיזושהי רמה מאוד מאוד בסיסית בקיום, מאוד מעציבה. ואגב, אחד הדברים שאני חש באופן הכי עוצמתי בתקופה הזאת, זה באמת איזשהו, מה שקוראים ירידה במפלס האנושיות. וזה לא דבר, זאת אומרת, זה באמת, זה לא דבר שהוא קשור למחנות. זאת אומרת, זה קשור למקום הזה שאנשים מסתכלים על אנשים אחרים בעיניים זגוגיות. אני אומר, זה יכול להיות מישהו שבא ואומר, כאב מסוים לא מעניין אותי, סבל מסוים לא מעניין אותי, מישהו שאומר לבן אדם שלא יודע מה, קרוב משפחה שלו חטוף, תעוף לי מהעיניים. התחושה היא שזה באמת, זה לא ברמה, זאת אומרת, היום כבר נהוג לראות את הדברים האלה ולהזדעזע ולהגיד, איזה מין בן אדם הוא. אבל אני בא ואני אומר, אפשר לקחת איזה זום אאוט ולהגיד, איזה מין מציאות זו. זאת אומרת, איזה מין מציאות זו שבאמת האינטראקציה הזאת שהכי מעניינת אותנו, הכי מסקרנת אותנו, מקבלת הכי הרבה צפיות ביוטיוב, זה פשוט אנשים פוגשים אחד את השני בלי לראות אחד את השני, מתוך איזשהו ניכור, מתוך איזושהי אלימות, מתוך איזושהי תחושה פנימית של, אם רק היית נעלם, אז החיים שלי היו יפים. זה מאוד קשה, באמת, אם אתה באמת, לא יודע מה, אם כתיבה זה לחפש מים, אז איכשהו נהיה כאן קצת יותר מדבר.
וזה בדיוק מה שעובר אותו יחיאל נחמן, שבעקבות 7 באוקטובר, הוא חווה משבר זהות, ויש לו מחשבות קיומיות על התפילות שלו, ועל עצמו, כמובן בלי שאני אעשה ספוילרים, הוא משתנה אמנם, אבל הוא ממשיך להתפלל.
הסיפור הוא על בן אדם שהוא מתפלל על אוטומט, ואז בגלל הטראומה הנוראה שהוא עובר, הוא מתחיל להתפלל באופן אותנטי. ושהוא מתחיל להתפלל באופן אותנטי, יש משהו בתפילה שגורם לו לראות את הזולת. עכשיו, הזולת זה לא רק השכן שלו, זה לא רק קורבן של 7 באוקטובר, הזולת זה העולם, הזולת, זה ילדים רעבים בעזה, כי בעצם ברגע שהוא נכנס למקום הזה באמת, אז הוא רואה באמת. לפני זה הוא היה ככה מישהו שהולך אוטומט ומבצע את כל הפעולות. עכשיו, אני חושב שבאמת יש משהו באירועים כל כך קשים, כמו באמת 7 אוקטובר והמלחמה הזאת, שזה יכול להיות מה שקוראים קריאת השכמה, או שזה יכול להיות קריאת הרדמה. זאת אומרת, זה יכול או לבוא ולהגיד, בונה, כל מה שעשיתי עד עכשיו, אולי אני צריך לעשות אותו אחרת, וזה יכול לבוא ולהגיד, אני אעשה את כל מה שעשיתי עד עכשיו עוד יותר, ועוד יותר חזק, ועוד יותר מהר. וכאן באמת, יש איזשהו משהו בטראומה הזאת, שזה לפעמים יכול לעשות איזה מתכווצות שרירים כזאת, אתה פשוט ננעל באיזשהו מקום. וזה הדבר שניסיתי לדבר עליו בסיפור, זאת אומרת, על מישהו שהוא מה שקוראים קבוצת סיכון להינעל, ושהוא מצליח להיפתח, והפתיחה הזאת, זאת אומרת, קוראים כל מיני דברים, אבל הפתיחה הזאת היא לא בהכרח מקלה על החיים, אבל היא גורמת לו, מה שקוראים לחוות החיים, ולא לחוות האלגוריתם.
ובמקרה שלו, השינוי הזה, הפתיחה הזו, שבאה לו בעקבות 7 באוקטובר, זה הוביל גם לדברים טובים.
אני חושב שכן, אני שוב, באמת בלי להיכנס מדי לספוילרים, אז אני אומר, אז נניח יחי נחמן, הוא כל החיים שלו הוא מתפלל לזיווג. וכשהוא מתחיל להתפלל באופן אחר, אז בכלל, זאת אומרת שהוא מתפלל לפדיון שבועים, והוא מתפלל דברים אחרים, אבל ברגע שהוא מתפלל במקום שהוא מתחבר אליו, הוא מכיר מישהי. עכשיו, הוא מכיר מישהי לא בגלל שבורא עולם, אולי גם, אני לא יודע, אני תלוי באונתולוגיה, אבל אני אומר, אבל הוא מכיר מישהי כי העיניים שלו פקוחות, כי יש לו משהו לומר, כי הוא רואה אותה, ומבחינתי שוב, גם כשאני כותב סיפור, הסיפור שלי הוא לא המטרה, הוא, לא, הוא גם לא הפתרון. האפקט של הסיפור שלי, שיהיה עליי ואינשאללה עליך, אז אני אומר, אז זה, הוא בעצם הדבר שלשמו התכנסנו, זה לא הסיפור עצמו, זה לא התפילה עצמה, ואני חושב שאנחנו באמת חיים בעידן, שהוא המון פעמים מייחס ליצירה, כאילו תכונות פרגמטיות, אתה כבר רואה סדרות בנטפליקס, אז מסבירים לך, שאם מישהו רע, אז הוא ימות, ואם מישהו, הוא מחזיק בדעה שהיא אסורה, אז הוא חייב להיות לא נחמד, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, העסקת חבילה, שבעצם כאילו, היצירה היא מין קרדום לחפור בו, אבל היצירה היא לא קרדום לחפור בו, היצירה היא מין תא מרופד כזה, זה מין ג'ימבורי, זה מין מקום שאתה הולך, ואתה דופק את הראש בקיר, ולא קורה לך כלום. היצירה היא מקום שבו אתה דווקא, אתה לא מחפש את הקונפורמיות, אתה לא מנסה לאשש את מה שאמרו לך בהוראות הפעלה, אתה פשוט הולך לפעמים לכיוונים הפוכים, ואתה מאתגר את הדבר הזה.
אבל תגיד, איך זה עובד? כשאתה כותב סיפור כזה, בסך הכל כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, כשהכל עוד נראה מאוד קודר ואפל ורע, איך אתגר קרת האדם משפיע על אתגר קרת הסופר, ולהפך, כלומר, השינוי החיובי של יחיאל נחמן, אופטימיות כזו, שיהיה בסדר, זה הרי לא מה שאפיין את הימים הראשונים של המלחמה, זו לא תחושה שרובנו הסתובבנו איתה אז, ואתה יודע מה, גם ספק עם עכשיו.
אני חושב שאתה כותב משהו, אז השאלה המעניינת היא שוב, היא המרחב בינך לבין הדבר הזה, לא הדבר עצמו. עכשיו, בעיקרון, כתבו המון סיפורים על מלחמות, וכתבו המון סיפורים על אנשים שמתים, וחלקם היו צירות מופת, וחלקם היו סתם. אבל בעיקרון, זה הוכרע לא בגלל הנושא, זה הוכרע בגלל החיבור של הכותבת או הכותב, לדבר שהם כתבו עליו. עכשיו, אני חושב שבאמת, שבוא נגיד, אם אני אקח כמטאפורה, אני אתייחס לרגשות כאל צבעים, אז זאת תקופה כזאת, היא תקופה שהיא מאוד לא עשירה בצבעים. אתה באמת, הצבעים מאוד חזקים, האדום מאוד אדום, והשחור מאוד שחור, והלבן מאוד לבן, והגיבורים מאוד גיבורים, והרשעים מאוד רשעים, אבל בעצם היצירה היא תמיד מתקיימת בשטחי הדמדומים האלו, בשטחי ההפקר, זאת אומרת, הכתיבה או סיפורים הם לא נועדו לקחת איזושהי תחושה מובהקת שלך ולהפוך אותה ליותר מובהקת. הם נועדו לקחת איזושהי תחושה של משהו שאתה בטוח בו רק ב-99% ולערער אותו עוד קצת, כדי שתראה שיש חלקים נעים במערכת הזאת, שזה לא איזה מין יציקת בטון. ואני אומר שבמקום הזה, אז אני חש שיש המון דברים שאני בטוח שאני אגע בהם בכתיבה שלי עוד הרבה זמן, אבל כרגע בסוג העצימות הזאת, אז באמת אני כל הזמן מנסה דווקא ללכת לאזורים היותר נשכחים. זאת אומרת, באמת, אני חושב, הסיפורים האחרונים שכתבתי, לא יודע מה, כתבתי סיפור על מישהו שפוגש הומלס, כתבתי סיפור על זוג בסטוט שהגבר לא מצליח להיות ברגע, הוא כל הזמן רק חושב על העתיד. לא יודע, כל דברים כאלה. עכשיו אני אומר, מבחינתי, לכתוב סיפור, לא יודע מה, על חטופים עכשיו, זה משהו שהוא בלתי אפשרי, כי לא בגלל שזה לא נושא ראוי לכתיבה, כי אני באמת מרגיש שאני לא אומר אמת, אם אני אוכל לתאר את הדבר הזה מתוך מקום של מורכבות, אני לא חווה אותו ממקום של מורכבות, אני חווה אותו כמשהו מאוד פשוט, זה עצוב, זה רע, אני רוצה שיחזרו, אין לי מה לחפור בזה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אתגר, איך מוצאים מילים בתקופה כזו? אני שואל בתור מישהו עיתונאי, עובד עם מילים, ולא פעם אני מוצא את זה קשה, אז בתור סופר, אפשרי בכלל?
אפשר, אני חושב שמה שיותר קשה זה קשה לפתח שיח, כאילו, זאת אומרת, גם אם אתה מוצא את המילים, אז קשה למצוא מישהו שיקשיב להם, שירגיש, בוא נגיד, מספיק ברגע, כדי לפתוח את הלב שלו, כדי לנסות לקבל איזשהו נרטיב מורכב. ושוב, אני לא אומר את זה מפרספקטיבה פוליטית, אבל המצב הזה שאתה בא ואתה אומר לאנשים, בוא נגיד, יש אנשים, יש ילדים שעכשיו סובלים, אבל לא אכפת לי כי הם האויב. זה בדיוק ההפך מספרות. הרי בספרות יש ספרים כמו לוליטה או החטא ועונשו, שהגיבורים בהם הם פדופילים, רוצחים, אבל בעצם כל התפקיד של הספרות זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רואה בן אדם, בן אדם חלי על העלה, נורא על הפנים, אבל בן אדם. ואני חושב שבכלל אצלנו, זאת אומרת שאני מרגיש את זה עוד מהמהפכה המשפטית ואחורה, אבל אני אומר, אבל בטח עכשיו, המקום הזה שבו אתה בא ואתה אומר, יש לי את השבט שלי, את הקבוצת כדורגל שלי, את האנשים שהם אני ואני באדם, ויש את האחרים ואני נגדם, ובעצם אין שום דבר באמצע, אז ספרות היא תמיד הדבר הזה שבאמצע, וכרגע אני אומר, אין הרבה ביקוש לבאמצע.
בתקופה כזו בעיניך, זה תפקיד האומנות, להביא את המורכבות, את הצדדים שלא חשבנו עליהם?
קודם כל, אני יכול להגיד לך שתקופה כזו, ובכלל, התקופה באופן כללי, בלי קשר למלחמה, זו תקופה נוראה לאומנים. פשוט קטסטרופה, זוועת אלוהים. ובעצם זה, אם פעם אומנות היא הייתה איזשהו מין מקום שאתה באת ואמרת, אוקיי, אני נכנס אליו, הרגליים שלי קצת משקשקות, אני אקרא ספר, אני לא יודע איך אני אצא ממנו, אני מקווה שזה לא ישנה אותי, שזה לא ישנה את דעותיי. היום אתה בא ואתה אומר, יאללה, חבר'ה, תנו גז, תרקידו, אמלק, אתה יודע, כאילו, בעצם בגישה הזאת, שכל דבר בעולם, הוא נועד כדי לבדר אותך. גם AI, תחשוב על זה, נניח AI, זה הטכנולוגיה הכי משמעותית, שאולי האדם פיתח אי פעם. נניח, בוא נשווה את זה לביקוע הגרעין. שביקעו את הגרעין, אף אחד לא בא ואמר, אלעד, בוא נביא לך גרעין, תבקע עם הילדים בסלון, הם ימותו על זה. עכשיו, כאן יש איזשהו מין משהו שיכול לפתור את למצוא תרופה למחלת הסרטן, או לפתור בעיות אקולוגיות, אבל רוב האנרגיה של ה-AI מוקדשת לדבר אחד, שהילדים שלך יעצו תמונות של סנאי שרוכב על סנובורד, כאילו, אתה מבין? עכשיו, אז אני אומר, לא כיף להיות AI היום, ולא כיף להיות סופר היום. האמת היא, לא כיף להיות בן אדם היום.
אז מה עושים?
אז אני, איך שאני מדמה את זה, אני חושב שיש איזשהו משהו ביצירה, שזה באמת, זה נסות להדליק איזה מדורות קטנות כאלו בחושך. זאת אומרת, הניסיון לפתח איזשהו סוג של שיח שהוא אחר, הוא באמת חשוב, כי אני חושב שאנחנו חיים באיזשהו עולם, שהנרטיב של כל בן אדם, לא משנה אירופאי, ישראלי, פלסטיני, שמאלני, ימני, דתי, חילוני, שכל בן אדם כרגע בכדור הארץ, הוא חושב שהדעות שהוא מחזיק בהן נכונות, הוא חושב שהדעות האלה נרמסות, הוא חושב שחבורה של מטומטמים שולטים בעולם, הוא חושב שהתקשורת מונהגת על ידי אנשים נאלחים. עכשיו, התקשורת יכולה להיות ערוץ 12, ערוץ 14, זה לא משנה, CNN, BBC, אבל התחושה שלנו זה, אני כתבתי איזושהי רשימה, קראתי לה כולם מפסידים, שיש איזושהי תחושה פשוט, שכל בן אדם מרגיש שהוא בצד המפסיד, שעשו עליו פאול, שהיה צריך להוציא כרטיס אדום. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, אם כל העולם מרגיש ככה, אז כנראה שיש איזשהו משהו כאן שגוי, ואני חושב שכתיבה היא כן יכולה להחזיר אותנו לאיזשהו ממקום אחר, להסתכלות אחרת. במקום הזה, אם אתה מצליח לכתוב סיפור שבו יש מישהו שהוא חושב קצת אחרת ממך, ואתה מזהה את האנושיות שבו. אני בספר שלי יש סיפור על צעיר שלוקח MDMA והולך להטריד בחורות בחוף הים. כן? עכשיו אני אומר, עכשיו שאני כותב את הסיפור הזה, זה לא שאני ממליץ על הבחור הזה, פרס ישראל, כן, עכשיו שרוצים מחפשים מחליף לוולדמן, אתה יודע, אבל אני אומר, אני רק אומר שתקרא את הסיפור הזה, ותראה שהבן אדם הזה עושה רע, אבל בוא תנסה לחשוב מה עובר בראש הבן אדם שעושה רע. זה קצת, הדוגמה שתמיד יש לי בראש זה, שנניח אתה נוסע ברכב ומישהו חותך אותך, ואז אתה מגיע לרמזור, אתה מסמן לו לפתוח את החלון, ואתה אומר לו, חתיכת אפס, איפה למדת לנהוג ברמי לוי, המטומטם, אתה והילד המכוער, ואתה אומר לו, בוא נעשה סי, מה העניינים? יו, לא ראיתי אותך מאז התיכון, מה אתה עוד עם מירה? איזה מקסים, טוב, הילד דומה לך, לא למירה, טוב, לא תמיד יש מזל בכם. שמע, תמסור לעדה שלך, מני, עכשיו, לפני רגע אתה רצית להרוג את הבן אדם הזה, ופתאום אתה בא ואת אומר, אוקיי, הוא גם נוסע גרוע, הוא גם פגע ברכב שלי, והוא גם בן אדם שבטיול שנתי, בכיתה י' א', הוא הביא לי סנדוויץ'. אז אני אומר, עכשיו, היכולת שלנו לשהות במקום הזה, שבו אתה אומר, אוקיי, יש לי שכן, ששומע מוזיקה בכל רם, אבל תמיד עוזר לי שיש לי בעוד באוטו, שזה גם וגם, שזה משהו שפייסבוק ורשתות חברתיות לא מקבלות, אז אני חושב שאומנות יכולה להביא את זה. עכשיו, אני יכול להביא לך את זה בקילו. השאלה, אתה יודע, אם בשוק יש, יש אנשים שרוצים לצרוך את זה.
אבל יש עוד שאלה. כי יכול להיות שאותו ססי, עם כל הכבוד למירה, ועם כל הכבוד לילד, יכול להיות שססי הוא פשוט בן אדם חרה, שאין פה מורכבות, שהוא בן אדם רע, וזהו.
יש בזה משהו מאוד מאוד פשוט. חברה אנושית לא יכולה לתפקד ככה. אני הרציתי בארצות הברית, ואנשים דיברו שם, הסטודנטים כל הזמן דיברו על זה שפוגעים להם בסייף ספייס, בחלל הבטוח שלהם. עכשיו אמרתי להם, תשמעו, נניח, אתם משכילים, לימודי מגדר, אתה אפריקאי, את סינית, אתה טרנסג'נדר, עכשיו, אני אומר, סבבה, עכשיו, כשאתם הולכים לקניון, ואתם רוצים שהוא יהיה סייף ספייס, הסייף ספייס שלכם, הוא לא הסייף ספייס של הנוצרי הקונסרבטיבי, שאוהב סרטים של קלינט איסטווד, בגיל 68, שהוא בא לקנות כדורים לאקדח שלו, כן? זה לא אותו סייף ספייס, בשבילו סייף ספייס זה מקום, שבו גברים לא מתנשקים. עכשיו, אי אפשר, החיים זה לא סייף ספייס, תלך לג'ונגל, תשאל כל חיה, החיים זה מקום שאם יש לך קצת מזל, אתה לומד לשרוד את האינטראקציות עם האנשים סביבך, ואתה מבין שאתה לא תגרום להם לעשות את מה שאתה רוצה, ושהם לא יגרמו לך לעשות מה שאתה רוצה מעבר לגבולות מסוימים. בגלל זה יש איזשהו אתוס, יש כללים, אבל ברגע שאתה מגיע לאיזושהי מערכת שבה אתה אומר, נניח, הכללים היחידים מוכתבים על ידי היריב, נניח, החמאס עשו לנו ככה, אז אנחנו נעשה להם ככה. ביבי עשה ככה, אז אנחנו נעשה לו ככה. אז בעצם אתה בא ואת אומר, מה הבנשמרק שלי למוסריות? כמה חרה הבן אדם שמולי? זה פשוט מפרק כל מערכת חברתית. עכשיו באמת, זאת אומרת, שהשאיפה הזאת לריפוי בחברה הישראלית, אז היא גם שאיפה רומנטית ופנטסטית, אבל היא גם שאיפה מעשית, כי אנחנו לא יכולים לחיות ככה. עכשיו, אני לא לא כמנהיג חברתי, כי אני לא, אלא כיוצר, אז אני בא ואומר לך, אני שואל את עצמי, אם אנחנו יכולים לחיות אחרת, אני רוצה לחשוב שכן, אני אומר שאם לא, אז נראה לי שגם הרייטינג שהפודקאסט שלך ירד, ברגעים האלה הוא יורד, אז אני אומר, אבל זו באמת, מבחינתי זה איזשהו סוג של התמודדות, או מלחמה, זאת אומרת, היו לי כל מיני קטעים, שכתבו לי דברים, נניח באינסטגרם, ועניתי לאנשים, התחלתי לדבר איתם, ואנשים אמרו לי, תגיד, מה, איזה זקן, אתה לא עונים לאנשים באינסטגרם. אז אני אומר, כן, אבל הם לא מבינים, ושוב, קודם כל הפסקתי לעשות את זה, כי זה נהיה יותר מדי, אבל אני אומר, אבל בשיחות האלה הרגשתי, שבאו לאנשים שנניח אמרו לי, הלוואי שתמות, לא נקרא המילה שלך, והגענו למצב שלא אגיד שנפרדנו בסדר. נפרדנו בסדר, זאת אומרת, באמת אמרתי למה אתה אומר ככה וככה, והוא אומר כי אתה זה וזה וזה, ובסוף הגענו לאיזשהו מצב, אני הייתה איזו אישה אחת, שאמרתי, את שמי, אני יודע שקשה לך, את רואה תמונות קשות מעזה, אני מבין את זה, עכשיו, זה רחוק ממך, גם לשנות מה שקרוב זה קשה, אמרתי לה, בואי תני 3 חודשים, אני עושה את המקסימום שלי כאן, את במקסיקו, לכי תאכי לי מישהו רעב, אז בי, מה את צריכה את התסכול הזה? עוד 3 חודשים, נדבר עוד פעם, יישאר גרוע, תמשיכי לקלל אותי, אבל בינתיים, תעשי משהו שאת תרגיש, תראי בן אדם מחייך מולך, ולא בן אדם שמקלל אותך בחזרה. זה לא בריא.
אז אתה יודע מה, אני לא אשאל אותך עם הסיפור הקולקטיבי שלנו, זה שאנחנו הישראלים חיים אותו בחצי השנה האחרונה, אם בסוף יהיה לו סוף טוב. אבל אני כן אשאל על אוטוקורקט, הספר שלך, שרוב הסיפורים שבו נכתבו לפני השבעה באוקטובר, אבל הספר הזה יוצא בעולם שאחרי, ואתה מחזיק את הטקסטים האלה ביד, בעולם שאחרי. האופן שבו אתה מסתכל על הסיפורים האלה שכתבת, השתנה? זה ספר שהוא אופטימי יותר בעיניך עכשיו, אולי להפך?
אני חייב לספר סיפור שהקובץ, סיפורים החדש שלי, אוטוקורקט, הייתי צריך להגיש אותו להוצאה בשמיני לאוקטובר. עכשיו, התחלתי לקרוא אותו בשישי, זה ספר שכתבתי אותו בעצם אחרי שאימא שלי נפטרה, ושהתחלתי לקרוא אותו, אז הגעתי לאיזושהי נקודת אמצע, ואמרתי לעצמי, הספר הזה הוא אפל מדי, הוא עצוב מדי, הוא כאילו כל הצער שלי, אני הולך, אני מקיא אותו על העולם, אני, זה כאילו, זה לא העולם, זה, העולם הוא מקום יותר שמח, ואז אמרתי לעצמי, טוב, זה קריאה אחת, תפסיק לקרוא עכשיו, תקום אחר בבוקר, תקרא את כל הספר בבום, ואז נראה מה אתה חושב. וכמובן קמתי בשביל אוקטובר, ולא קראתי את הספר, ולא נגעתי בספר עד בערך אמצע ינואר, ואז קראתי אותו שוב, ואמרתי, בוא נעשה בול. כאילו המציאות ירדה כמה קומות, בשביל להתחבר למצב רוח שלי, אחרי שאימי נפטרה, כאילו פתאום היה שם איזשהו משהו שהוא עשה היגיון. עכשיו, כשאני קורא את הדבר הזה, ואני בא ואני אומר, זה מה שאני מרגיש? או אולי אני לא מרגיש את זה, ואני סתם כותב את זה, וזה... זה כאילו, בתור בן אדם שלא עבר טיפול, זה אני ממליץ, זה הרבה יותר זול גם.
אתגר קרת, תודה רבה.
תודה.
ונאמר שהספר אוטו-קורקט יצא בחודש מאי בהוצאת כנרת זמורה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד ספיר רוזמלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.